וייתן על פניו מסווה. זה נראה לכם הגיוני? יפה מאוד, כשהוא מדבר איתנו, אם הם כל כך פוחדים, כשהוא מדבר איתנו צריך לשים את המסווה, נכון? את המסכה של פורים. כשהוא גומר לדבר, מה הוא צריך לעשות? להוריד את המסכה, הוא גמר לדבר איתם. עכשיו אין להם מה לפחד ממנו, הוא הולך. לא. כשהוא מדבר איתם, הוא מוריד את המסכה, וכשהוא הולך, הוא שם את המסכה. מה הולך? כל זה קורה דווקא כשמשה מגיע למדרגת ומשה לרגע, כן? אלא שדבר תמוע הוא, שהרי משה היה מדבר עם בני ישראל ללא המסווה על פניו. ולכאורה, כיוון שהיו יראים מגשת אליו, היה צריך ליתן המסווה על פניו בדיבורו עמהם, בדברו עמהם. ובמקום זה, היה נותן המסווה על פניו דווקא כשסיים לדבר איתם, אז אני לא מבין כלום. אז מה קורה פה? אלא שמשה היה מלמד את ישראל שני רבדים בתורה. יש שני סוגים של לימוד, משה מלמד סוד ומלמד קצת. הנגלה והנסתר שבתורה. וכשהיה מלמד נגלה, היה אז, אם אז היה מוריד את המסווה מעל פניו. למה הוא צריך להוריד את המסווה? להורות שהיה יורד למדרגת דם בפשטות. לעומת זאת, כשהיה מלמד נסתר, אז היד נותן המסווה על פניו כדי לצמצם ולהלביס את תורת הסוד. זאת אומרת שתורת הסוד צריך להלביס אותה בלבושים כדי לגלות אותה. מה זה להלביס אותה בלבושים? לגלות. לא להשאיר אותה כמו שהיא. אני הולך להגיד לכם דבר שהוא אולי קצת חמור. אם אנחנו לומדים תורת הסוד רק בתורת הסוד, זאת אומרת שכל הזמן אתה חוזר ומתחזר ספירות ופרצופים, אתה משאיר את הסוד בסוד. אתה לא מגלה את הסוד. כל החוכמה זה לעשות לבושים במילים של הדור כדי לגלות את התורה הזאת. זאת הגדולה של הרב קוק. כל מה שהוא אומר זה רק כתבי אריזל והזוהר. הוא כותב את זה. כל מה שכתבתי, כל מה שאמרתי, כל החיים שלי זה רק הזוהר וכתבי אריזל. אבל כשאתה מסתכל, אתה קורא, אתה אומר, רגע, רגע, מה הוא? איפה? הכל היה מלובש בדיבור שמתאים לדור. כי בלימוד הנגלות שבתורה, מעבירים לתלמידים ידיעות, תשימו לב. כן? אם אתה מלמד נגלה בתורה, מה אתה מלמד את התלמיד? ידיעות. אבל בלימוד הנסתר שמעבירים אי ידיעות. כלומר, כשאתה מלמד סוד, אתה מלמד את הדלא ידע. דרך הדיבור מתגלה רובד הפשט, אבל דרך השתיקה מתגלים העומקים של ים החוכמה. זאת אומרת שהתלמיד הטוב, יש שני סוגי תלמידים. התלמיד הבינוני, הוא לומד ממה שהרב אומר. התלמיד הטוב, הוא לומד כשהרב שותק. כלומר, ברווח שבין המילים שהרב אומר, שם הוא מגלה את התורה הפנימית. ומקביל לעניין זה, כותב הרב פחד יצחק, שקיימים שני סוגים של תלמידי חכמים. אלו המבינים את דברי הרב דרך דיבורו, ואלו המבינים דבריו דרך שתיקתו. אל תחשבו שכשהרב מלמד ומדבר, כאן עיקר הלימוד. אומר הרב פה, תחת יצחק, שעיקר הלימוד הוא דווקא כשהרב לא מדבר, שהוא שותק. קשה להבין, נכון? כי אנחנו רגילים שידע צריך לעבור. אנחנו לא רגילים לשקט שמדבר. אנחנו רוצים לשמוע הדיבור. משה רבנו הגיע למדרגת עד דלא ידע.
אבל צמצום בזפיר עובד דיבור, לא סיכה.
יפה מאוד. כלומר, כמה שאתה יותר מצמצם...
אז אמרת, זה עשה את הדיבור של האי ידיע.
יפה. אבל בכל זאת, גם בדיבור הזה יש שתיקה. בכל מדרגה יש את השתיקה והדיבור של אותה שתיקה. משה הגיע עד דלא ידע. כלומר, שהיה מבין את דרכי השם דרך השתיקה האלוהית. תשימו לי, כמה שאנחנו נכנסים חודרים לקודש, מה יש? שקט. הכהנים מגיעים לירושלים, מורידים את הסנדלים, לאט לאט עולים להר הבית, שאין יותר נענן. אפילו שיהיה רעש אפילו של סנדלים שם, לא שומעים אפילו גרזנים, לא שומעים ששוברים אבנים. אתה נכנס לבית המקדש, אם היינו עכשיו מבינים מה זה בית המקדש, היינו רק מפחדים מהשקט שיש בו. אף אחד לא מדבר בבית המקדש, לא מדברים. הלאה נעבוד, מה שלומך? אתה עכשיו במילואים, גם אני, הלאה, מה נשמע? תביא את הדם פה, תביא פה, תן את הקורבן, הלאה, נשחק. אין דבר כזה. כולם שותקים בבית המקדש, כולם הולכים בצעדים, יחפים, שקט מוחלט, זה מבהיל. לא שומעים כלום! זה הדיבור הכי גדול. תשימו לב, התחלנו את השיעור כשאמרנו שהדיבור האלוהי היה יוצא בין משה ואהרון. איפה זה בין? יש פה באמצע? באמצע יש רק מתח, יש שקל. ושם יוצא הדיבור, מבין שני הקרובים. משה היה יודע סוד הלובן שבתורה. משה היה קורא גם בין האותיות השחורות המונחות על הגביל הלבן ברווחים המאפשרים התבוננות. מתי אתה יכול להתבונן? כשאתה בלבן, כשאתה באמצע. כשלא רק אתה באותיות, כשאתה בין האותיות, כשאתה ברווח, בשתיקה של הרב. לא רק כשהוא מדבר.
זה לא מוגדל.
יפה מאוד, יפה מאוד, אין סופי, זה לא פשוט, זה עד זה לא ידע אמיתי, זה לא שזה לא ידיעה כמו שאמרנו קודם, זה הכי גדול, אתה מגיע לבחינה שהיא שווה, הרי מה זה הלבן שבספר תורה? מההתחלה של הספר, עד סוף הספר, זה אותו לבן, נכון?
כל מה שלא
שחור, וגם מתחת לשחור, נכון? הכל לבן בעצם. רשמו לנו כמה אותיות, כן? הלבישו לנו כמה לבן, חלקים של לבן. כדי שנבין משהו, כאילו אנחנו לא יודעים ללמוד בלבן, אז מלבישים לנו קצת בשחורות, כדי ללמוד את הלבן. ואם שתי אותיות נוגעות אחת בשנייה, הרסת את הלבן. הבנת מה קורה פה? זאת אומרת שיש פה סוד גדול. דרך אגב, האריזה מתייחס לדבר הזה, בלבן הזה שבין האותיות. זה התורה שנקראת תורה דעתיקה סתימאה. זה תורת מלך המשיח במדרגה גבוהה מאוד. כלומר, לעתיד לבוא נלמד בלובן שבין האותיות.
עד זה לא ידע.
עד זה לא ידע. זה פורים.
זה מגלה רצון בקבלה.
מה זאת אומרת מגלה רצון לקבל?
ברגע שמשה הוא אומר שהוא לא יודע, זאת אומרת שעכשיו הוא מוכן לקבל עוד.
הכל! הכל! הוא מקבל הכל! עד זה לא ידע, זה יותר גדול מידע. זה מה שזה אומר. עכשיו תשימו לב, אם זה מדרגה של העתיד לבוא, ידע לא קיימת. אז בשביל מה אנחנו חוגגים פורים? מה זה פורים? עד זה לא ידע. אז אחד שבא מאיפה? מהעתיד, לא מהעבר. היית פעם חד שבא מהעתיד? אין לו זמן, וימי הפורים האלה לא, מה כתוב? לא יעברו מן היהודים וזכרם לא יסוף מברעם. עוד סוד בהלכה, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה זאת אומרת אתה קורא את המגילה למפרע? אז בבקשה, זאת אומרת אם הוא דילג ואחר כך הוא חוזר אחורנית. לא יצא את זה חובתו. אומרים לנו חז"ל, יש סוד יותר גדול מזה. אם אתה קורא את המגילה למפרע, כאילו אתה חושב שזה סיפור שהיה שם בשושן הבירה, אבל אתה היום לא עשת לך, הייתה עושה לך תפטונים? לא הבנת כלום. אתה קורא את המגילה למפרע, לא יצאת בכלל, לא הבנת כלום. זה לא למפרע המגילה. זה דבר שהוא בא מן העתיד לבוא שבכלל לא הגיע עדיין לעולם. אתה רק טוען קצת. השקט שבין הדיבורים מסדר לימוד עמוק יותר. וזו בדיוק המדרגה שקיבלנו בפורים. ולכן בסיפור המגילה התהפכו כל האירועים לרע לטוב דרך ההסתרים שבטבע. והנה, בואו נראה את ההגבלות. דמותו של משה רבנו הופיעה בשני השחקנים הראשיים. יש לנו קצת שני שחקנים ראשיים במגילה, מרדכי ואסתר. כמו משה רבנו שגדל בבית פרעה, גדלה אסתר בבית המלך. אותו דבר. ואין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. בדיוק כמו משה רבנו. משה רבנו, עד שהוא גדול, אתה לא יודע מה הוא. הוא בתוך בית המלך, שמה משחק עם הפרעונים הקטנים, וניתן סביר להניח שהוא דומה להם. הוא עצמו לא יודע בכלל מה הוא. בסדר? ויתכן לומר, אותו דבר על אסתר, שאסתר אף לא ידעה בשלב זה מי היא, ומה עניינה שם בכלל? היא נמצאת שם אצל החזרות ולא יודעת מה, כן? היא מלכה, מלכת פרס. כמו שגם משה היה יכול לחשוב שהוא הפרעה הבא בתור. בדיוק. משה היה יכול בהחלט לשאול את עצמו האם הוא זה שימשיך את ההיסטוריה המצרית? או שמה נועד הוא להמשיך את ההיסטוריה של עם ישראל? מה אתם חושבים שמשה לא שאל את השאלות האלה? בוודאי. אני אתן לכם עובדה, תכף. וכל הדברים האלה התבררו לאט לאט, זה דבר שהוא לא כתוב בכלל. כתוב פסוק בתורה. ויגדל משה ויצא אל אחיו. תגידו לי מי זה אחיו? אנחנו יהודים, תמיד מביאים את הכל על חשבון שלנו, כן? משה יצא, מאיפה משה? מהקבוצה שלי. כתוב ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי זה אחיו? העברים. לא נכון, לא פשוט בכלל, תסתכלו מה אומר פה. שאלו חז"ל, מי הם אחיו? הרמב"ן אומר, אלו העברים. יפה מאוד, אבל האבן עזרא סובר שמדובר דווקא על המצרים. זה אחד. אוי ואבוי, אז מה, משה לא יודע בדיוק איפה הוא הולך, הוא הולך עדיין. אתם מבינים כמה זה קשה, גאולה? כל זאת כדי להראות לנו את מורכבות הדברים וצורך בירורן.
טוב, אבל זה הרב כותב של עברים, אז גם מתייגים שזה לא פשוט.
בוודאי. עצם העובדה ששואלים את השאלה ומתחילים לענות, זאת אומרת שיש אפשרות שתהיה משהו אחר. זהו סוד היציאה מבית המלך. מה זאת אומרת לצאת מבית המלך? כל עוד הגואל נמצא בתוך בית המלך, אתה לא יודע עדיין מה הוא הולך להיות. הוא יכול להמשיך את ההיסטוריה של העם הזה. הרי מה קורה בהתחלה כשמרדכי שולח לאסתר? מה היא אומרת לו? מה, תשמע, זה לא כל כך פשוט, אי אפשר, אני לא נקראתי. מי שלא נקרא אצל המלך, אחד דתו, מה אומר לאסתר? כותב מרדכי עוד פעם מכתב, אומר לך, אוי ואבוי לך, אם את חושבת שהגעת לשם בשביל לעשות את העבודה הזאת לסתוק ולא זה, את והבית של אבא שלך כולם מוכים. תיזהרי. ואז פתאום אם מתעוררת, אומר לו, בסדר, בסדר, תשימו. תתחילו לשים, תתחילו לעשות עבודה. כלומר, לא ברור לאסתר בדיוק מה היא עושה שם. כמו שלא ברור למשה. זהו סוד היציאה מבית המלך, כלומר, לקיחת האחריות לכיוון בחייו של משה ובחייה של אסתר. היא יוצאת מבית המלך, היא מתחילה לגדול. זה נקרא גדילה. בדואר הקדוש כתוב שהגאולה תבוא כשילמדו ישראל סתרי תורה. ודבר זה מקורו, מאיפה לקח הזוהר הזה? באמרה של חז"ל, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מה הקשר? ללמוד סוד לבין הפסוק הזה, לבין הדבר הזה, מה הקשר? שנאמר, ותאמר אסתר בשם מרדכי. משם למד הזוהר שצריך ללמוד סוד כדי שהגאולה תבוא? בוא נראה למה. העולם נמצא בגלות מאז בריאתו. זה למדתי מהרב שרקי סליחה. העולם נמצא בגלות מאז שהוא נברא. והוא זקוק לגאולה. למה העולם נמצא בגלות מאז שהוא נברא? כי מה זה הבריאה? זה הסתר של האלוה, נכון? האמרות מה הם עושות בעצם? המאמרים, המאמרות שבהם נברא העולם, מה הם עושות לקדוש ברוך הוא? מסתירות אותו. אתם מבינים את הפרדוקס? בעשרה מאמרות נסגר העולם. הסתתר העולם. כלומר העולם מעלים את הקדוש ברוך הוא. מה זה נברא? יפה. מה זה נברא? יצא מהאלף. בר אלף. ברא. מה זה לצאת מהאלף? לבוש. הסתר. גלות. יצאת מהצילות, אתה בברא, בריאה. מה זה הגאולה? גילוי האצילות, כשהאלף חוזר ומתגלה. זה הסוד של אלף דר. יש גילה לאלף, הוא חוזר. האחדות של אצילות חוזרת לעולם. מופת לבירה פה, בתחתונים. הרוצה שיתקיימו נכסיו, אומרת הגמרא, איתה בהם עדר או אדר. אז אומרים חזק זה עץ, חזק מאוד. אבל עדר זה לשון כוח, לשון עוצמה. כלומר, להבין שהאלוה נמצא בתוך הדברים שלך, בכסף, בפרנסה, בכל העניינים. אם אתה חושב שאתה מביא את הפרנסה לעצמך, אתה לא מבנת כלום. אתה צריך תמיד להכניס את האלף לתוך הארנק שלך. אם אתה לא מכניס את האלף לתוך הארנק, אז הברכה שלך מצומצמת למה שאתה עושה. אתה לא נותן לו להיכנס בפנים. הרי הוא אינסופי. ואתה מגביל את הדברים. אז כל 5 דקות אתה סופר את הכסף. לכן כתוב בזוהר הקדוש, שאין דבר, אין ברכה שורה, אלא במה שסמוי מן העין. כי מי זה סמוי מן העין, זה פתוח לעין אחרת. חז"ל מלמדים שצריך לשחרר את המאמרות. אם זה המאמרות סותמות, אז מה צריך לעשות? לשחרר את המאמר שבהם נברא העולם. המסתירות את דבר השם. אז איך משחררים מאמר? על ידי דיבור. דיבור מסחרר מאמר. תשימו לב. ולכן עובר הגילוי דרך 10 הדיברות. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות באמת? שכל דיבר אחד פותח מאמר שהיה סוגר. והוא הסוף, תשימו לב עכשיו, האומר דבר בשם אומרו. תשימו לב, יש סוד בדיבור פה. כלומר, כי האומר דבר הופך את האמירה לדבר. האומר דבר. אמירה, דיבור. ואז ממילא מביא גאולה לעולם. כלומר, מתי הגאולה באה לעולם? כשהמאמר הופך להיות דיבור. מה אמרה אסתר למלך בשם מרדכי? מה היא אמרה לו? היא גילתה לו שיש המבקשים להורגו. פשוט מאוד, בסיפור של המגילה, מי רצה להרוג את המלך? ביקשה מבטרת, רצו להרוג את המלך, היא הולכת להגיד לו. ושל מי? מרדכי. רגע, יש סכנה בדבר הזה או לא? בוודאי שיש סכנה, למה? יפה מאוד, יבוא אחשוורוש ויגיד, רגע, מה את מתעסקת עם הגבר הזה? מי זה? הלו, את מלכה פה, את בארמון, מי זה האיש הזה? נגלה לך תודות, מה אתם מתראים? מתי את רואה אותו בכלל? אולי את גם כן כמוהו, מעם ישראל? דווקא שאני רוצה שכל עם ישראל ילך לאיבוד. אז זה נגמר הסיפור. אז זה מפחיד. מה עושה אסתר? לא מתחשבת בדבר הזה. אומרת לו בשם מרדכי. זאת אומרת, אומרת דבר בשם אומרו. ואז זה מביא גאולה. אז מתחילה הגאולה. מעניין. והנה לפי סדר העולם הטבעי, במעשה זה הכניסה אסתר את עצמה לסכנה גדולה, כי המלך אחשוורוש היה עלול לחשוב ולבקש אודות הקשר שבינה לבין מרדכי. ואיך הגיעו לקרבה שכזאת ביניהם, עד כדי כך שמדברים ביניהם והוא מגלה לסודות. מה זה הדבר הזה? ובדבר זה הייתה עלולה להתעורר סכנה גדולה לעם ישראל. אלא שדווקא בזכות גילוי האסתר, התחילה הגאולה. בגלל שהיא אמרה דבר בשם אומרו. כלומר, לפעמים צריך לא לפחד, להגיד את הדברים בשם אומרם. למרות שמבחינה לוגית, אתה נכנס עכשיו לסכנה. והוא המקור, אומרים לנו חכמים, שממנו הפיק הזוהר הקדוש שהגאולה העתידה תהיה תלויה דווקא בגילוי תורת הסוד. אתם מבינים את המקור? לא ידענו מאיפה המקור הזה שהזוהר אומר, בעל ספרה, בזה ספר הזוהר, יפקו ישראל מגלותה ברחמים. למה? למה בספר הזוהר? כי הזוהר מגלה ואומר דבר בשם אומרו, זאת אומרת, הופך את המאמר לדיבור. מה רצית לשאול? מחילה. עבר?
לא, שום כאילו, היום בדרך היום היה שביום המלך לזה, לא, יש פעמי ביום.
כן.
אבל שם לך, ביום הרבה זה יוצא גילוי.
גילוי.
אז זה כמו...
יפה, חיזוק לגילוי. כן. כלומר, מה זה הזוהר בעצם? זה גילוי תורת משה. זה תורת משה מה זה? גילוי האסתר. תכף נראה את זה. תשימו לב, אנחנו נחזור לפרקי אבות עכשיו. ונבין עכשיו מה אומר לנו אבטליון. במסכת אבות נמצא רמז לעניין זה בדברי אבטליון. פרק א', משנה י' א'. חכמים, היזהרו בדבריכם. סוד הדברים הוא שביקש מהם להכניס בלימודם, כן, בלימוד תורתם ובדבריהם דיבורים מזהירים. היזהרו בדבריכם. לא, be careful. אלא היזהרו, תכניסו מה? זוהר בדברים. דברים עמוקים, זה עכשיו, נכון? דברים עמוקים ששורשם בספר הזוהר הקדוש. ואם אין הדבר כן, סיים ואמר, שמה תחובו חובת גלות. תשימו לב, אם אתם לא מזהירים או נזהרים בדבריכם, אתם הולכים לכיוון אחד, לגלות, עוד פעם. ולכן מה זה התורה של ארץ ישראל? מה זה תורת הגאולה? זוהר. זה תורת הסוד. יפה מאוד. אתה, לפי הפשט, מה אתה אומר? היזהרו בדבריכם. יפה מאוד. או זה הפוך. היזהרו, תזהירו, והמתקינים יזהירו כזוהר הרקיע.
אולי
הם
לא מבינים,
אבל תן לו להיזהר. כן? יפה, זה, מזה צריך להיזהר. שלא יהיה זוהר בדבריך. אני אומר שזה הפשט. לימוד הסוד הוא חלק בלתי נפרד מהמסר של חג הפורים. כלומר, מה זה פורים? למה הולכים לרבנים לפורים? כל התלמידים הולכים רק כדי לשמוע סודות, נכון? מה הולכים רק כדי להסתכל? מה פתאום? הולכים כדי לשמוע סודות, הולכים כדי לשמוע הרב מתחיל לגלות דברים שהוא לא מגלה בדרך כלל. כי תמיד הוא under control. אבל עכשיו הוא עד ולא ידע. כן? עכשיו זה הזמן של ההרפיה הזאת, שפתאום אתה מוציא את המיץ האמיתי, שזה לא שלך. זה הקדוש ברוך הוא, זה הכוח האלוקי שנכנס בעם ישראל, זה מה שמתגלה בפורים. אלא שלימוד זה חייב להיעשות בצורה נכונה, בגילוי הדברים, ולא בהמשך הסתרתם. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. צריך לגלות את הדברים האלה, לא להסתיר אותם. הרב קוק זצ"ל עבד כל ימי חייו על הדבר הזה. וחיפש את הדרכים המתאימות לגילוי דברי הדור הקדוש וכתבי אריזל בלשון ברורה ומתאימה לדורות האחרונים. הרב צבי יהודה, כן, הבן שלו זצ"ל, קרא לתורה זו בשם התורה הגואלת, ולא בכדי. למה קוראים לזה התורה הגואלת? כי זאת התורה שגואלת את עם ישראל. היא תורת ארץ ישראל. משה רבנו ואסתר המלכה מוכנים שניהם להתבטל עבור עם ישראל. אותו דבר, אנחנו ממשיכים בהשוואה שלנו. משה אומר בפירוש, ואם אין, מכני נא מספרך. ואסתר אומרת, וכאשר עבדתי, עבדתי. נזרקים. מסירות נפש. אסתר שמה 3 ימים כדי לבטל את הגזרה. מה זה לשום 3 ימים? אומרים לנו חכמי הקבלה, וחכמי הסוד מגלים שתענית כזאת, מי ששם 3 ימים זה כאילו הוא שם כמה?
40 יום.
זאת אומרת שאסתר עולה למדרגה של משה רבנו כשהוא לחם לא אכל ומים לא שתה 40 יום. כלומר אנחנו רואים שאסתר זה משה. זה אותו דבר. אסתר צמה 3 ימים כדי לבטל את הגזירה, וחכמי הסוד מגלים שתענית כזאת מקבילה ל-40 יום של תענית. ולפי זה מתכוונת אסתר המלכה להשיג את המדרגה שהשיג משה רבנו בעלותו לקבל הלוחות, שנאמר שם, לחם לא אכל ומים לא שתה במשך 40 יום. זה אסתר. אמרנו שיש 2 שחקנים, מה עם מרדכי? גם מרדכי היהודי הוא הביטוי המחודש של משה רבנו, לא שכחנו את מרדכי. לכן כמו משה רבנו במצרים, מן הרגע שהתחיל להתגלות כגואל, מה קרה? החמיר המצב של היהודים בגלל עקשנותו שבקדושה. מה עושה מרדכי? מותר לו להשתחוות? בטח שמותר לו להשתחוות, תשתחווה לאמן, תפסיק כבר עם הבלגן הזה. המן עובר, תשתחווה, שקט, לא יתעורר בלגן, עם ישראל יהיה בשקט, יש להם עד להתקשר שם, נסיבה קטנה, תלמד תורה, תאכל בשר כשר, ונגמר את התורה שלך בסיסן, או בניו יורק. עצוב כל הדורות, שמרחם. מה עושה מרדכי? מתחיל לעשות בלגן שם. מה אתה צריך לעורר את הבלגן הזה? ועוד אומר לו המן, תגיד לי, אני לא מבין אותך. סבא שלך היה מסתחווה לסבא שלי. כן, יעקב עם עשיו. למה אתה לא עושה ככה? כן? הדברים לא פשוטים. בדיוק כמו משה. משה, מאז שהוא מופיע כגואל, מה קורה? ומאז הגעתי, כן? דיברתי עם פרעה, נכנסתי עם פרעה, הרע לעם הזה. כל העם הזה בין משה, תגיד לי, אתה לא יכול לשתוק. עד עכשיו היינו בשקט, היינו עובדים. כמה שעות ביום? אתה הגעת? הכל כפול. העבודה כפולה, אנחנו כבר לא יכולים לחיות. תצא מפה, בבקשה. אנחנו לא יודעים מי אתה בכלל. מה אתם חושבים שמרדכי לא באים וזורקים עליו אבנים? כולם שם אומרים לו, תגיד לי, מה אתה עושה לנו פה? וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יחב לו, יתחווה. ממש כדוגמת משה שכתוב שם, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמחה, בשמחה הרה לעם הזה, ועשה לו יצלת את עמך. המעבר למצב של תרדמה ונסירה, כדי לעבור ממצב הכרחי של עמידת הפרצופים אחור באחור, ולחדש חיבור בחירי שהוא סוד עמידתם פנים בפנים, חוזר גם ברגיעת אסתר. זה רק על השלוש שורות האלה, 2 וקפח, צריך לדבר גבוה אחרי. אני אומר לכם את זה רק בקצרה. כשאדם וחווה נבראו, הם נבראו אחור באחור. אני מתאר לכם את זה ככה, כאילו הפנים שלהם כן אחור באחור. מה אכפת לי? ואחרי זה כתוב שהקדוש ברוך הוא מרדים אותם, ומנסה ביניהם כדי שיעברו פנים לפנים, פנים לפנים. וכשהם עוברים פנים לפנים, הוא אומר, זאת הפעם. עצם ההצבה, דשר מבטרי, לזאת עיקרי איתה. אתם מכירים את זה, נכון? מה זה הדבר הזה? מה אכפת לי? הם נבראים אחור באחור, עוברים בנים פנים, מה אנחנו משחקים פה? כתוב בספרים הקדושים, זה סוד גדול. העמידה הזאת אחור באחור, זה עמידה שאין בחירה. כלומר, הדביקו לך בגב מציאות. אתה לא יכול להשתחרר ממנה. זאת אומרת, אתה עושה את רצון השם בלי לבחור. כשמנסרים, מפרידים, ואתה עובר פנים לפנים, פתאום יש לך בחיר החופי. זאת הפעם. עכשיו אני רוצה. זאת אומרת שזה מעבר בין מצב שאין בחירה למצב שיש בחירה. זה המעבר. אז בדיוק מה שקורה פה. במעבר למצב שאין בחירה למצב שיש בחירה, אנחנו עוברים דרך תרדמה. ישנו. כלומר, ממצב של תורה הכרחית בכוח, אתה עכשיו קיימו וקיבלו. אתה בוחר לקבל. לפני המעבר הזה מה קורה? עם ישראל נמצא בתרדמה, ולכן זה נקרא דורמיתא בלשון הקבלה, אני לא נכנס עכשיו לפרטים. מגילת אסתר היא המשך לתורה שבכתב. ועל הכתוב בה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ימי המדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. אמרו חז"ל בסוטה, כתבה איגרת בלא שרשות פסולה. אם אתה כותב את המגילה ואתה לא מסרטט אותה, זאת אומרת אתה לא, כן, חורש, קביל, לפני שאתה כותב, היא פסולה. כמו ספר תורה. פרש רש"י שהספרים צריכים שרטוט, ולכן היא נקראת ספר. למרות שהיא מגילה, היא נקראת ספר. למרות שקוראים לה איגרת, קוראים לה ספר. ועוד, שכתוב במדרש שמשה קיבל תורה מסיני, וקיבל יחד עם זה את מגילת אסתר. משה קיבל בסיני גם את מגילת אסתר. זאת אומרת, המדרש מקשר תמיד את משה למגילת אסתר, מעניין. מול משה רבנו במצרים עומדת אישיות רעה, פרעה, בגזרתו של מלך מצרים, כלולות באמת שתי גזרות. עכשיו פה אנחנו מגיעים לשיא של השיעור. כל הבן הילוד, היהור, אתה שליחו, וכל הבת תחיון. לפני שאתם מסתכלים על הטקסט, תסתכלו עליי בבקשה. למה פרעה מבקש להחיות את הבנות ולהרוג את הבנים?
הוא חושב שגואל הוא...
הוא בן. זה למדנו, כשהיינו קטנים.
כל היקוד קודם...
אנחנו עכשיו רוצים לחדש חידושים, לעזרת השם. אם הבנים מתים, הבנות הן יהודיות, נכון? הן ישראל. הן יתגלו, עם מי הם התחתנו? עם המצרים. יוולדו ילדים. מה יהיו הילדים? יהודים, ישראל. כלומר, יהיו לפי ההלכה ישראל, ולפי הזהות, מה הם יהיו? מצרים. ומי יהפוך לעם ישראל? מצרים. כלומר, עם ישראל החדש, זה יהיה מצרים. זה מה שרוצה פרעה, תשימו לב. אתם מבינים מה קורה פה? כלומר, פרעה יש לו מחשבה לזרוק את עם ישראל מההיסטוריה, לקחת את הנשים, להוליד ילדים שהם יהודים לפי ההלכה, אבל עם זהות מצרית. ואנחנו עכשיו ישראל האמיתי. אשר בחר בנו מכל העמים.
זה גם
נותן ביחד לקרות
עם
מושא הרצל. יפה מאוד, לכן התחלתי שם, עכשיו אני עובר לשלב הבא, תשימו לב. כל הבן הילוד היורת השליחו וכל הבת החיון. פרעה מבקש להרוג את הבנים ולהחיות את הבנות. דבר זה נורא, שהרי דעתו הרעה הייתה לגדל את הבנות ולחתן אותן עם המצרים, כדי להוציא מחיבור זה ילדים שיהיו יהודים על פי ההלכה, אבל מצרים על פי הזהות. כל זאת כדי להפוך את מצרים לעם סגולה. במקום ישראל, חד ושלום. חוכמה, אתם תשמור.
אחד
בנושא
של חצאים גוי.
כן.
אתם לא
תשאו
נשמה.
בוודאי.
אז מה זה אומר
בשביל יהודי? לא, הוא יחיה. לפי ההלכה הוא יהודי, אבל מה הוא יעשה בחיים שלו?
מה המהות
הפנימית שלו? לא, יפה מאוד, זה מה שהוא רוצה. זה המהות הפנימית שלו של ישראל.
אבל בסדר,
מה? אבל זה לא על ידי העם הנכון.
והוא בן איש
מצרי. הייתה יהודיה והוא בן איש מצרי. אתה מבין מה קורה? עם הזהות שלך, אתה חי לפי... אתה לא חי רק לפי... הוא רוצה את עם ישראל, זאת אומרת, לא עושה פרעה בעצם, הוא בולע את ישראל, זה נקרא בלעם, כן, בולע את העם, עם ישראל זה אני. לא אמרו הנוצרים, זהות ישראל, מי זה זהות ישראל? אנחנו ישראל האמיתיים, אתם כבר נזרקתם. עד שבא חואן פאולוס ה-26, ואמר, עכשיו אי אפשר להגיד דבר כזה, למה? בגלל שמדינת ישראל, בגלל שהיהודים חזרו לארץ, אז הוא אמר, עכשיו אנחנו כבר לא יכולים לטעון דבר כזה. אבל לפני זה, אתם טענו את זה 2000 שנה, מה קרה פתאום? עם ישראל חוזר לארצו, אנחנו אמרנו שעם ישראל מכולל. הוא לא יכול לחזור לארץ, עכשיו אנחנו רואים שהוא חוזר לארץ, עכשיו הוא חוזר לירושלים. כן, עוד שבוע הוא חוזר לבית המקדש. ומה קורה? לחסל את עם ישראל ולצאת מההיסטוריה. יפה מאוד, כדי שלא יחזרו. מצד אחד יש הצמדת העם, ובו זמנית הפנמה של כוחותיו. אתם מבינים מה הוא עושה? הוא בולע את הכוחות של עם ישראל. במגילת אסתר מופיעות שתי דמויות המגלמות יחד את פרעה מלך מצרים. עכשיו אנחנו עוברים למגילה, אותו דבר. מול משה יש פרעה, מול מרדכי ואסתר יש פרעה מחולק לשניים. זה המן והחזירות. זה פרעה, זה אותו דבר. בלביש המחודש. והן המן והחזירות. המן רוצה להשמיד את ישראל, ודבר זה מכוון לגזירת פרעה, כל הבן הילוד, היהורה תשליחו, זה החלק הראשון. מצד שני, החשברוש מבקש להפנים את כוחות ישראל, ולכן הוא לוקח את יפתר. אתם מבינים מה הוא עושה? הוא לוקח יהודייה!
אז מה זה קורה שלא ביטה?
השנייה, הוא בינתיים, אנחנו צריכים להבין איך הדברים קורים בסוף. אנחנו לא מתייחסים לשלבים. בשלבים אתה צודק. זה הבעיה של מגילת אסתר. שבשלבים לא רואים כלום.
אבל הוא ידע.
כן, אבל זה העניין הפנימי. כן? והוא כנגד הגזרה השנייה של פרעה בכל הבת החיים. מי זה הבת החיים פה? אסתר. אתם מבינים איזה סוד
יש פה? לא
לקחת, מרדכי נתן. לא חשוב, זה אותו דבר. זה מגיע אצלו? הוא מוליד ממנה ילד? כן.
לא, לא הייתה...
לא, אבל הסיבה היא לא אותו דבר.
נכון.
לא, כי מרדכי רצה כדי לגלות את ה...
בסדר, אבל הוא לא הכניס אותה בשביל זה. הוא הכניס אותה בשביל מצב אחר, כדי משם להתחיל לפעול. אבל מה שקורה במציאות... זה שהיא שמה.
מבין
את הרב
אמרת, כשבאתי ביתה, ואתה סכנה. פה רואים למה לא
הייתה סכנה. נכון. ואתה ביתה, ושנת אינטרנט. זה נקרא, אומר דבר בשם אומר וגאולה. בוא נסיים. לפי זה יוצא, כי הסיפור שהיה במצרים חוזר במגילת אסתר, זה אותו דבר. והדמויות מופיעות בלבושן החדש. כן, זה תחפושת, אנחנו מתחפשים לפורים. מרדכי ואסתר מגלמים את אישיותו של משה. ולהבדיל, המן והחשברוש מגלמים את פרעה. וכמו פרעה שנכנע בסופו של דבר, הוא מבקש, וברכתם גם אותי. כן? פרעה מבקש את זה בסוף. כך החשברוש מבין את חשיבותו של עם ישראל ופועל להריגת המן. כל הגזרה היא הפלת פור, הוא הגורל. הגורל הוא עצם העובדה שאין לדעת שום דבר מראש. מה זה פורים? לא יודעים כלום. במילה פורים יש פור. פור זה 86, זה טבע. זה אלוהים שבטבע. אין דבר, אין דרך ברורה. הכל אפשרי. מרדכי לא יודע בדיוק מה הולך להיות. אסתר אולי תהיה אישה של החשברוש שנגמר הסיפור. משה הולך להיות אולי פרעה הבא. כמו שאמרנו בעניין משה רבנו שהיה בהחלט יכול לגדול ולהיות משנה למלך פרעה ולהמשיך דרכו חס ושלום. אלא שברוך השם בחר בדרך האור לגאול את ישראל. וכך הם פני הדברים בנוגע לאסתר, שגם היא הייתה בהחלט יכולה ללכת לאיבוד בבית החזרות ונדאוג לעצמה, יש לה הכל, מה היא צריכה? אלא שברוך השם החליטה בדרך הטוב. המגילה מלאה בתהליכים אקראיים מבלי שאלה יהוו מכשול להשגחה אלוהית על עם ישראל. כלומר, זה נראה כאקראיות, אבל אתה רואה שאתה לא יכול להשגיח. להפך, אף על פי שאין המסלול של הגאולה קבוע או ידוע מראש, הנה בכל זאת יש הכרח כללי של גאולה ללא ספק. למה הדבר דומה? לטיפות גשם. גשם יורד, אבל אתה לא יודע איפה טיפה, כל טיפה איפה היא תירד, באיזה צורה היא תירד. זה נקרא בתורת המדע, תורת הכאוס. החידוש שבמגילת אסתר הוא שנראה כי הקדוש ברוך הוא מעדיף דווקא, זה הלימוד, הקדוש ברוך הוא מעדיף דווקא את הדרך הזאת של אקראיות. אתה לא מבין מה קורה פה, שהיא מלאה בהשגחה פרטית. אקראיות מלאה בהשגחה פרטית. אתה פרדוקס. בזכות אי הידיעה אתה פוגש את העניין האלוהי, דווקא שאתה לא יודע. זהו המסר של משה רבנו לכל הדורות, וזהו סודה של מגילת אסתר.